כי אחרית השם אלוקיך את הגויים אשר השם אלוקיך נותן לך את ארצם וירשתם וישבת בעריהם ובבתיהם שלוש ערים תבדי לך בתוך ארצך אשר השם אלוקיך נותן לך לרשתה. אחת הסוגיות שהפרשה עוסקת היא סוגיית ערי המקלט, מקום שלשם רץ כל מי שערד בשגגה. המצווה של ערי המקלט מתחילה, כך כותב הרמב"ן בקטע השני, לא נתחייבו בה אלא לאחר ירושה וישיבה, וכן עשה יהושע. בדברי הרמב"ן מאוד לא מובנים. הרי כשאדם הורג בשגגה, הוא באמת לא מתכוון. אז זה יכול לקרוא יום אחרי שעברו את הירדן. אז מדוע מצוות ערי המקלט מתחילה רק לאחר ירושת הארץ וחלוקת הארץ? זאת אומרת, 14 שנה מאז הכניסה לארץ לא היו דיני ערי מקלט. למה? הרי זה מיועד למי שערד בשגגה, וזה יכול לקרוא הרי מיד כנכנסים לארץ. מה שעוד יותר אני לא מבין, בהמשך לאותה פרשה נאמר בקטע השלישי, ואם ירחיב השם אלוקיך את גבולך כאשר נשבע לאבותיך ונתן לך את הארץ אשר דיבר לתת לאבותיך, כי תשמור את כל המצווה הזאת לעשותה אשר אנוכי מצווך היום לאהבה את השם אלוקיך וללכת בדרכיו כל הימים, כדאי לעשות קו, ויספת לך עוד שלוש ערים על השלוש האלה. כותב על זה הרמב"ם פרק ח' בהלכות רוצח בקטע הרביעי, בימי המלך המשיח מוסיפים שלוש אחרות על אלו השש, שנאמר ויסבת לך עוד שלוש ערים על השלוש האלו. ואיכן מוסיפים אותן? בערי הקיני, הכניזי והקדמוני, שנכרת לאברהם אבינו בברית עליהם ועדיין לא נכבשו, ועליהם נאמר בתורה, ואם ירחיב השם אלוקיך את גבולך, כאשר נשבע לאבותיך, ונתן לך את כל הארץ אשר דיבר לתת לאבותיך, ויספת לך עוד שלוש ערים על השלוש האלה. את זה בכלל אני לא מבין. בימות המשיח, בגאולה העתידה, יצטרכו עוד ערי מקלט? למה? הרי אז המצב הרוחני יהיה גבוה יותר, המצב הכלכלי והמדיני והביטחוני יהיה רגוע יותר, בטוח יהיו פחות כאלה שיהרגו בשגגה, אנשים יהיו יותר רגועים ושמחים. אז מדוע יש צורך להבדיל עוד שלוש ערים בגאולה העתידה? זאת אומרת, שאלתנו הראשונה היא משני כיוונים. מצד אחד, מדוע המצווה לא מתחילה מיד עם כניסתנו לארץ? ואם אפשר לחכות עם זה, זה לא נורא אם נתחיל אחר כך, אז מדוע בגאולה העתידה יהיה צורך להוסיף עוד ערי מקלט? אדרבה, בגאולה העתידה יש מקום להוריד מערי המקלט. בטוח פחות השתמשו בזה. אז ממה נפשך כל המצווה הזאת מאוד לא מובנת? למה היא מתחילה מצד אחד מאוחר, ולמה היא מתרחבת בגאולה העתידה? זוהי שאלתנו הראשונה. שאלה נוספת בסוגיית ערי המקלט, אם ניכנס לכל בית כנסת, בית מדרש, לכל כיתה, ונשאל כל פעם שמגביעים את ספר התורה, וכל הציבור אומר, וזאת התורה אשר שם משה לפני בני ישראל. איפה הפסוק הזה מופיע? אתם תגלו ש-90%, נדמה לי יותר, לא יודעים איפה הפסוק הזה מופיע. התשובות שנקבל יהיו כאלה. בטח סביב קבלת התורה, אולי בספר דברים שמה לקראת הסוף. והאמת היא שהפסוק הזה מופיע בערי המקלט. הנה, בקטע החמישי, פרשת ואתחנן, אז יבדיל משה שלוש ערים בעבר הירדן מזרח השמש, לנו שם הרוצח אשר ירצח את רעהו בבלי דעת, והוא לא שונא לו מכמו שלשום, ונעש אל אחת מן הערים האל וחי, את בצר במדבר בארץ המישור לראובני, ואת רמות בגלעד לגדי, ואת גולן בבשן למנשי, כדי לעשות קו, וזאת התורה אשר שם משה לפני בני ישראל. פלאי פלאים. הפסוק הזה מופיע בערי המקלט. פירוש הדבר, שפרשת ערי המקלט היא המפתח להבין את כל התורה כולה. אם רוצים לדעת איפה נמצאת התורה ששם משה לפני בני ישראל, הנה כאן, בערי המקלט. ושאלתנו השנייה היא, מה מיוחד בפרשת ערי המקלט שהיא נהפכת להיות המפתח של כל התורה כולה? על הפרשה הזאת נאמר, וזאת התורה אשר שם משה לפני בני ישראל. מה מיוחד בפרשה הזאת? דבר נוסף בפרשת ערי המקלט, זה באמת דבר פילי פלאים. הרמב"ן בהקדמה לספר דברים כותב שתחילת הספר זה מוסר, וכשנגמרים דברי המוסר שמשה אומר לעם ישראל אחרי 40 שנה במדבר, עוברים למצוות. עד איפה דברי המוסר? אז נאמר בהקדמה ל ספר דברים בקטע השישי בשורה הרביעית, ונמשכו דברי הפתיחה הזאת, זאת אומרת דברי המוסר, עד שישלים בהם בפסוק ושמרת את חוקיו ואת מצוותיו אשר אנוכי מצווך היום, אשר ייטב לך ולבניך אחריך ולמען תאריך ימים על האדמה אשר השם אלוקיך נותן לך כל הימים. זאת אומרת פרק ד' כפי שכתוב פסוק מהם, עד כאן מוסר. מכאן, ממשיך הרמב"ן, אז קרא משה אל כל ישראל, אשר היו לפניו, ואמר, שמע ישראל את החוקים ואת המשפטים, אשר אנוכי דובר באוזניכם היום, והתחיל בביאור התורה עשרת הדיברות, שישמעו אותם בביאור, מפי המקבל אותם מפיו של הקדוש ברוך הוא, ואחרי כן הודיעם ייחוד השם, שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, וכל המצוות שבספר הזה. אז הנה, הרמב"ן מסדר לנו את הכל בצורה ברורה, עד פרק ד' פסוק מ' דברי מוסר, מיד אחרי זה פרק ה' פסוק א', דברי המצוות. בסדר? אין בעיה. אבל אם אנחנו בכל זאת, אם מותר להשתמש במילה, לא מאמינים לרמב"ן, ורוצים לבדוק באמת איך באמת זה בתורה? תמיד שתוספות שולח אותנו לאיזושהי גמרא אחרת, אז לא מספיק להגיד, טוב, אם כך כתוב, בטח כתוב שם. צריך תמיד לבדוק. כי לנו מדמה דבר אחד, פתאום מגלים דבר אחר. אותו דבר בדברי רבותינו הראשונים על התורה. אז אנחנו פותחים את החומש, או כי אנחנו לא מאמינים לרמב"ן, או כי למדנו את החומש לפני הרמב"ן. מגלים דבר פילי פלאים. הנה, פרק ד' פסוק מהם, בקטע השביעי, ושמרת את חוקיו ואת מצוותיו אשר אנוכי מצווה מצווך היום, אשר ייטב לך ולבניך אחריך ולמען תאריך ימים על האדמה, אשר השם אלוקיך נותן לך כל הימים. מהפסוק הזה אנחנו מצפים לעבור לפרק ה' פסוק א', שמע ישראל את החוקים ואת המשפטים, והנה, 9 פסוקים, כך נראה. הרמב"ן מוחק. חס וחלילה, אבל כך זה נראה. ואיזה פסוקים? אז יבדיל משה שלוש ערים בעבר הירדן, מזרח השמש. לנו שם הרוצח, אשר ירצח את רבו ולידעת ולעשננו מתמול שלשום, ונעשה לאחת מן הערים האלה וחי וכו' וכו'. זאת אומרת, הרמב"ן בעצם אומר לנו שפרשת ערי המקלט זה לא מוסר וזה לא מצווה. כי אם הפרשה הזאת הייתה חלק מהמצוות, אז עוברים מיד לפרק ד' פסוק מ"א, בדברי המצוות. אם פרשת ערי המקלט היו דברי מוסר, אז הרמב"ן היה כותב שדברי המוסר מסתיימים בפרק ד' פסוק מ"ט, אחרי ערי המקלט. אז אם הרמב"ן מתעלם מהפסוקים האלה של ערי המקלט, פירוש הדבר שלפרשת ערי המקלט יש סטטוס מיוחד. זה לא מוסר וזה לא מצווה. השאלתנו השלישית היא, לפי דבריו של הרמב"ן, איזה סטטוס יש לפסוקים של ערי המקלט אם הם לא דברי מוסר ולא דברי מצווה? השאלה הרביעית והאחרונה, כולנו מכירים מהגן, מהחדר, שאלול זה ראשי תיבות, אני לדודי ודודי לי. אלול זה ראשי תיבות, איש לרעהו ומתנות לאביונים. או אני לדודי ודודי לי, זה תשובה של בן אדם למקום, איש לרעהו מתנות לאביונים, תשובה של בן אדם לחברו. בא אריזל ומלמד אותנו שאלול, יש לזה עוד ראשי תיבות. איזה ראשי תיבות? שקשורים לערי המקלט. הנה הקיצור שולחן ערוך, מביא את זה בקטע השמיני. והאריזל כתב, ואשר לא צדה, והאלוהים הנה לידו ושמתי לך, ראשי תיבות, אלול. נראה את הפסוק בפנים, בקטע התשיעי. מכה איש ומת מות יומת. ואשר לא צדה, והאלוהים, הנה, הנה לידו ושמתי לך. ארבעת המילים האלה זה ראשי תיבות, אלול. מקום אשר ינו שם. מה זה קשור לחודש אלול? אומר הקיצור שולחן ערוך לומר, כי חודש זה הוא עת רצון לקבל תשובה על החטאים שעשה בכל השנה, וגם רמז שגם על השגגות צריך לעשות תשובה. טוב, אבל מה זה קשור להרי המקלט? יהודי שהרג בשגגה, אתם יודעים למה הוא רץ לעיר מקלט? לא כי הוא רוצה לעשות שם תשובה. כי הוא יודע אם הוא לא ירוץ, הוא ימות, יארגו אותו. הוא היה שמח לעשות תשובה עם אשתו והילדים בבית. באמת לעשות תשובה. לקבל על עצמו כל מיני קבלות, אבל בבית, עם כולם, לחיות חיים נורמליים. הוא רץ לשם כי הוא יודע אם הוא לא ירוץ, אז יארגו אותו. אז מה? איך זה מתחבר בכלל לאלול? השאלתנו הרביעית והאחרונה, מהו הקשר בין ערי המקלט לחודש אלול, שהמילה אלול זה ראשי התיבות של פרשת ערי המקלט. אינה לידו ושמתי לך. אלה הם השאלות שבהם אנחנו מבקשים לפתוח את סדרת השיעורים בענייני אלול, ראש השנה, יום כיפור וסוכות, בעזרת השם. ונראה פה באמת דבר פלאי פלאי פלאים, שיורד ומגיע עד אלינו. שוב, בקיצור נמרץ, שאלתנו הראשונה, מדוע מצוות ערי המקלט לא מתחילה עם הכניסה לארץ, אלא רק לאחר 14 שנים של כיבוש וחלוקה, ומצד שני, מדוע בגאולה העתידה יש צורך בעוד ערי מקלט? עד הרבה אז יש צורך להוריד, ודאי יהיו פחות אנשים בערי מקלט. שאלה נוספת, איך ערי המקלט מהווים מפתח לכל התורה כולה, שעל הפרשה הזאת נאמר, וזאת התורה אשר שם משה לפני בני ישראל? וג', איזה סטטוס יש לערי המקלט לפי הרמב"ן? אם זה לא דברי מוסר ולא דברי מצוות, אז מה יש עוד? בשאלה הרביעית והאחרונה, מהו הקשר בין הרי המקלט לחודש אלול? אז בואו נתחיל, ובאמת נראה פה דבר פילי פלאים, סוגיה שפעם נגענו בה, והפעם בסייעתא דשמיא נראה את כל המהלך, נרחיב אותו, נעמיק בו, ונראה איך הוא מגיע עד אלינו. נפתח את הדברים בצורה הבאה. אנחנו רגילים לחשוב שמקום שבו גר האדם זה בעצם דבר טכני. מה זאת אומרת? אדם מוכר לגור במקום מסוים כי זה קרוב לעבודה, או החברים גרים באותה שכונה, או זה טוב לילדים, קרוב לבית ספר, ועוד כמה סיבות שכולנו מכירים. ישיבה, כנסת, חברה, וכך אדם בוחר את מקום מגוריו. האמת היא שכך זה נראה כלפי חוץ. אבל זה לא נכון. זה לא נכון. או זה לא הכל. מקום שבו גר האדם, גם אם הוא לא תמיד מרגיש ושם לב, זה חלק מהפרסונליטי, חלק מהאישיות שלו. מקום זה לא דבר טכני. זה לא כי זה קרוב לבית ספר או לשכונה, לבית כנסת, לישיבה או לחברים. מקום משלים את האישיות של האדם. כולנו מכירים את דברי חז"ל שעוד מעט נראה אותם בפנים, ש-40 יום קודם יצירת הוולד מכריזים בת פלוני לפלוני, שראובן התחתן עם רחל. אבל באותה גמרא יש עוד חלק. בפאקג' דיל, אם אפשר להשתמש בביטוי הזה, בחבילה שהקדוש ברוך הוא נותן לאדם, זה לא שהוא רק יתחתן עם רחל ורחל תתחתן עם ראובן, אלא גם איפה הם יגורו. כי כדי שהאדם, כדי שבני הזוג יצליחו לממש את הפוטנציאל שיש להם, יצליחו לגלות, להוציא את הפוטנציאל שיש להם, הם צריכים גם למצוא את המקום שהכי מתאים להם. איך נאמר בדברי הגמרא בסוטה בקטע העשירי? אמר רב יהודה, אמר רב, 40 יום קודם יצירת הוולד, בת קול יוצאת ואומרת, בת פלוני לפלוני, בית פלוני לפלוני, שדה פלוני לפלוני. זאת אומרת, מה שנקבע, גם איפה האדם יגור. כשחזל אומרים לנו שרבי יוסי, למשל, נקרא רבי יוסי הגלילי, פירוש הדבר, אם רבי יוסי היה גר בנגב, הוא היה רבי יוסי לגמרי אחר. רבי יוסי הוא רבי יוסי כי הוא הגלילי. ולא רק בגמרא. כשאומרים רב חיים מבריסק, אני לא יודע למה, אבל אם רב חיים לא היה גר בבריסק, הוא היה אחר. או נוברדוק, סלבוטקה, מיר, וכך כל המקומות שמכירים יותר, מכירים פחות, רדים, היו מקומות קטנים. אבל כשגר אדם מסוים במקום הזה דווקא, זה התחבר לאישיות שלו. מקום מצטרף לאישיות של האדם. מעניין, באחד המכתבים שכותב הרב קוק באגרות, בחלק הראשון, הוא עונה לבני זוג שהיה ביניהם ויכוח איפה לגור. אחד מבני הזוג רצה לגור דווקא בירושלים, והבן הזוג השני, היא או הוא, רצו לגור בעיר אחרת. אז כותב להם הרב קוק, שהיה באותם ימים עוד הרב של יפו, בקטע ה-11, ואפילו בדרך הפשטות, יש לכל מקום ומקום חיבת הקודש המיוחדת בפני עצמה. למשל, פה עיר הקודש יפו, תיבנה ותיכונן איפה שהוא גר בהתחלה. יש לחבב מצד שהיא גבול המסומן בתורה הקדושה, גבול ים. מצד שבה הלך יונה הנביא עליו השלום, שבוודאי כמה תיקונים השריש בהליכתו לדורות. באו ובו הדוברות לשלמה המלך עליו השלום לבניין בית המקדש. נעשה נס לניקנור פה עיר הקודש בנמל יפו. ולכן, אף על פי שירושלים חביבה מאוד, וקדושתה כוללת בכללות, וישובה קודם לכל. מכל מקום, כל אחד שישיג על פי פרטיות שורש נשמתו, שהוא שייך לקדושה המיוחדת, הפרטית, השייכת לאותה העיר, היה קובע בדירתו. זאת אומרת, נכון, ירושלים זה נאמבר 1, פרסט קלאס. מקום ראשון שצריך לגור זה ירושלים. אבל יש כאלה שמתאים להם לגור בנגב, או בגולן, או בתל אביב, או בחיפה. אז אנשים כאלה, אסור להם לגור בירושלים. למה? כי אדם כזה לא ימצא, לא יגלה את הפוטנציאל שלו בירושלים. הוא יכול לבקר שם, אבל לגור במקום שמתאים. אז לכן, בעצם מה שהוא עונה לאותם בני זוג, תנסו לגלות מה בעצם המקום הכי מתאים לכם. נכון, עוברים כמה דירות עד שהם מוצאים את המקום הזה. אבל כשתמצאו את זה, יש איזה קליק, ואז פתאום תראו, או, זה המקום שלנו. זה המקום. אם כן, כשם שהדברים אמורים ביחס לכל אדם, לכל יחיד, לכל אישה ואיש, שהם צריכים למצוא את המקום שמתאים להם, כך הדברים אמורים ביחס לכל עם. האנגלים יגורו באנגליה, והצרפתים בצרפת, ואמריקאים באמריקה, והיהודי בארץ ישראל. למה? כי ארץ ישראל יש לה סטטוס מיוחד. אי אפשר למדוד אותה לפי שום סטטיסטיקה. אי אפשר להשוות אותה לשום מדינה אחרת. כי על ארץ ישראל נאמר בקטע ה-12 בפרשת עקב, כי הארץ אשר אתה בא שמה לרשתה, לא כארץ מצרים אשר יצאתם משם, אשר תזרע את זרעך והשקית ברגלך כגן הירק. זאת אומרת, תזרע את זרעך והשקית ברגלך כגן הירק, פירוש הדבר, יש בה מהלך נורמלי. ארץ ישראל זה סיסטם אחר, פסוק י"ב, כדי לסמן את הפסוק. ארץ אשר השם אלוקיך דורש אותה. תמיד עיני השם אלוקיך בא מראשית השנה ועד אחרית שנה. ארץ ישראל זה מקום שהקדוש ברוך הוא נמצא שם תמיד. במילים אחרות, ארץ ישראל זה מקום שהוא לפני השם. ותראו כמה זה נפלא. וכמה זה אמת. בתורה לא כתוב שראש השנה זה יום הדין. בתורה רק כתוב על ראש השנה זיכרון תרועה ויום תרועה. אז מניין שראש השנה זה יום הדין? אומרת הגמרא במסכת ראש השנה בדף ח' בקטע ה-13, בתשרי נברא העולם, רב נחמן בר יצחק אמר לדין, דכתיב מראשית השנה ועד אחרית שנה. מראשית שנה נידון מה יהיה בסופה. זה הפסוק שקראנו. תמיד עיני השם אלוקיך בא מראשית השנה ועד אחרית השנה. מה פירוש מראשית השנה? בראשית השנה היא נידונת מה יהיה כל השנה כולה. אז מאיפה לומדים שארץ ישראל, מאיפה לומדים שראש השנה זה יום הדין? ממעלתה של ארץ ישראל. על כל הארצות. ארץ ישראל זה מקום שהוא לפני השם. וזה בדיוק ראש השנה. יום הדין עומדים לפני השופט. ובואו נראה את זה מעוד מקום. הערה שכל פעם הזכרנו אותה. יש שלושה דברים בהיסטוריה שלנו שאנחנו צריכים לזכור כל פעם שזה עכשיו קורה. דבר ראשון, יציאת מצרים בקטע 14. בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים. דבר נוסף, שנאמר והגעת לבנך ביום ההוא לאמור. דבר נוסף, קבלת התורה בקטע 15. בחודש השלישי לצאת בני ישראל מארץ מצרים, ביום הזה באו מדבר סיני. כותב על כך רשי בקטע ה-16, מה זה ביום הזה? שיהיו דברי תורה חדשים עליך, כאילו היום, כדי לעשות קו, ניתנם. היום קיבלנו את זה. טוב, זה אני מבין. לזכור תמיד שיצאנו ממצרים, להיות עבדי השם על ידי התורה. אבל תראו מה זה הדבר השלישי, בקטע ה-17. והיה כי הביאך השם אל ארץ הכנעני, כאשר נשבע לך ולאבותיך, ונתנה לך. אומר רשי, בקטע ה-18, ונתנה לך, תהי בעיניך, כאילו ניתנה לך בו ביום. ואל תהי בעיניך כירושת אבות. מוזר מאוד. ארץ ישראל ניתנת לנו כל יום מחדש? אומר רשי, כן. היא לא ירושת אבות. למה? איך זה? אם יש לנו, יש לנו. אין לנו, אז אין לנו. מה זאת אומרת, היא ניתנת כל יום מחדש? כי המקיים של ארץ ישראל עבורנו, יש שני מילים. זה לפני השם. כמה שאנחנו מרגישים יותר לפני השם, יש יותר ארץ ישראל. כמה שמרגישים פחות, יש פחות ארץ ישראל. היא ניתנת כל יום מחדש. נדמה לי שלאורך כל ההיסטוריה, לא היה זמן כמו הזמנים שלנו בשנים האחרונות, כשאנחנו רואים ממש איך ארץ ישראל כל יום ניתנת מחדש. יש ימים שהיא נהיית קטנה, ויש ימים פתאום שהיא קצת נהיית יותר גדולה. ויש ימים שהיא נהיית עוד יותר גדולה, או עוד יותר קטנה חס וחלילה. רואים שהסיסטם של ארץ ישראל זה משהו לגמרי אחר. אין דבר כזה בכל העולם. ויותר מזה, מתי כל יהודי, כל יהודייה, מרגישים לפני השם? יש מספר רגעים במשך השנה, בזמנים שונים, שמי שמתחבר לרגעים האלה באמת מרגיש לפני השם. אחד מהרגעים זה לפני תקיעת שופר. באים לבית כנסת, כל מי שבא, רחוק וקרוב. ובאמת, באותם רגעים לפני תקיעת שופר, משתדלים לכוון את כל המחשבות למה שרוצים, למה שמתפללים, ורוצים שהכל יעלה עם כל השופר. כל השופר יצטרף לדממה הדקה שלנו, בשעה שאנחנו שומעים את זה. זה הכל דממה דקה. אז באותם רגעים באמת כל אחד מרגיש לפני השם. מה עושים כמה רגעים קודם לכן? בחלק מהקהילות נוהגים לומר 7 פעמים מזמור ממזיין בתהילים. מה נאמר באותו מזמור בקטע ה-19? למנצח לבני קורח מזמור, כל העמים תיקוחף, הריעו לאלוהים בכל רינה. כי השם עליון נורא, מלך גדול על כל הארץ. אני מדלק כמה פסוקים. כי מלך, פסוק ח' על כל הארץ. כי מלך כל הארץ, אלוהים זמרו ומשכיל. מלך אלוהים על גויים, אלוהים ישב על כיסא קודשו. נדיבי עמים נאספו, עם אלוהי אברהם, כי לאלוהים מגני ארץ מאוד נעלה. זאת אומרת, מדברים פה על מלכות השם. ממליכים אותו. תוך כדי זה, בלי לשים לב, פסוק A מופיע ארץ ישראל. כדי לסמן את הפסוק, יבחר לנו את נחלתנו, את גאון יעקב, אשר אהב סלע. אומר הרמב"ן בקטע ה-20, אומר הרד"ק, סליחה, בקטע ה-20, יבחר מה שהיה מקודם שלנו, אתה גם כן בחר אותה לנו, והשיבנו אליה. והארץ הזאת היא גאון יעקב ותפארתם, כי בו התפארו על כל הגויים. זאת אומרת, ארץ ישראל מופיעה כמה דקות לפני תקיעת שופר. וההסבר הוא פילי פלאים. כי בעצם מה שחזל מבקשים בזה שהם בחרו את המזמור הזה, לא רק שנמליך את הקדוש ברוך הוא עלינו לפני תקיעת שופר. זה הם יודעים שנעשה. הם רוצים הרבה יותר מזה. הם רוצים שבעצם נבין מה שמרגישים עכשיו, כמה דקות לפני תקיעות. בכל מקום בעולם, בכל בית כנסת בעולם, מה מרגישים לפני השם? את זה אפשר להרגיש כל השנה. איפה? בארץ ישראל. מה שבכל מקום בעולם מרגישים לפני תקיעות, אפשר להרגיש כל יום, אם רוצים, בארץ ישראל. את זה אסור לשכוח. זה מה שחז"ל רוצים ללמד אותם. אם כך, מובן למה ארץ ישראל היא הבית שלנו. כי מקום שהוא לא נורמלי, מקום שכל כולו הוא ניסי, מקום שהסיסטם שם לגמרי אחר, אי אפשר להשוות את זה לשום מדינה אחרת בעולם. מקום כזה מתאים לעם לא נורמלי. לעם שכל המציאות שלו היא מציאות ניסית. הסיסטם שלנו כעם לא עומד בשום סטטיסטיקה. אז עם לא נורמלי מקבל מקום לא נורמלי. כמו שכל יחיד צריך למצוא את מקומו, כל עם מוצא גם את מקומו. אז עם ישראל זה בארץ ישראל. זה לפני השם. זה מה שמקיים אותנו כעם, וזה מה שמקיים את הארץ. אם כך, זה פילי פלאים. עומד יהודי שהרג בשגגה, באמת מסכן. הוא כל כך מצטער, אבל הוא יודע שהוא איבד את מקומו. גואל אדם יתחיל לרוץ אחריו, וסיפור החיים נגמר. והנה גואל אדם מגלה אותו. הוא מתחיל לרוץ. והוא רץ. ובדקה ה-90, אותו הורג בשגגה, נכנס לעיר מקלט. גואל אדם לא יכול להרוג אותו יותר. מה מרגיש אותו הורג בשגגה? באותו רגע. הקדוש ברוך הוא, תודה. איבדתי את מקומי, ואתה בעצם יצרת לי מקום חדש. המקום החדש שלי זה אתה. המקום החדש הזה נקרא לפני השם. זה עיר המקלט. זה ההרגשה של מי שהרג בשגגה. האמת היא, סליחה שאני אומר את זה, אבל זאת האמת, שכולנו, בלי יוצא מן הכלל, רוצחים בשגגה. ולא רק זה, אנחנו גם אומרים את זה בכל רם. ביום כיפור, מיד אחרי כל נדרי. מה אנחנו אומרים? ונסלח לכל קהל עדת ישראל, כי לכל העם בשגגה. את מי הרגנו בשגגה? קצת חלק מהנשמה. הרגנו. אין חוכמות. ואז גואל אדם אחרינו. הדרך היחידה פשוט להינצל מאותו גואל אדם זה לרוץ לעיר מקלט. מה זה עיר מקלט? עיר מקלט זה לא רק מקום טכני פה ושם שלשם רצים. עיר מקלט בתורה ובחזל זה מושג, זה אסנס, זה מהות. עיר מקלט פירוש הדבר לפני השם. אז כשאני הורג בשגגה את עצמי וגואל אדם אחריי, אני מתחיל לברוח. המקום היחיד שאני יכול לברוח זה אינה לידו ושמתי לך ראשי תיבות אלול. הדרך לברוח מאותו גואל אדם שמחכה לנו זה להיכנס לחודש אלול עם הרגשה שצריך עוד קצת, לא הרבה, להרגיש לפני השם. ביום יום, בבית ובחוץ. כשמרגישים את זה, אפשר לעבור לשנה אחרי זה. אפשר להתחיל שנה חדשה. זה הרי עיר המקלט. לכן כשהאריז"ל בא ואומר, אלול, ראשי תיבות, עינה לידו ושמתי לך, זה לא דבר מקרי. זה כל המהות של החודש הזה. אם בחודש הזה אנחנו מרגישים קצת יותר לפני השם בסדר היום שלנו, זה הגרנטי לעבור לשנה טובה יותר, למוצרחת יותר. לכן, זאת התורה אשר שם משה לפני בני ישראל. אם רוצים לדעת מה זה כל התורה על רגל אחת, זה להרגיש לפני השם. כי כשאדם מרגיש לפני השם, זה לא הכוונה שהוא מתנתק מהעולם. הוא חי חיים נורמליים. אבל הוא עושה את מה שצריך. אז הוא רגוע יותר, הוא שמח יותר. אז כל הבית נראה רגוע יותר. האישה והילדים והעבודה והחברה והשכונה והכל. כי האדם מרגיש לפני השם. זאת כל התורה על רגל אחת. מי שמבין את זה וזוכר את זה בשעה שמגביעים את התורה והוא אומר את הפסוק וזאת התורה אשר שם משה לפני בני ישראל ובאמת כוונתו קצת יותר להרגיש לפני השם אז כשחוזרים לקרוא בתורה בפעם הבאה אז הוא מבין יותר עכשיו מה הכוונה כשאומרים שוב פעם ביחד ואתם הדבקים בהשם אלוקיכם חיים כולכם היום. החיים הם חיים אחרים לגמרי. אז באמת עושים חיים. כי החיים הם באיכות אחרת. הכל טוב יותר, רגוע יותר, משמח יותר. אם כך, זה העומק בדברי הרמב"ן. הרמב"ן בא ואומר לנו, מוסר זה מוסר, כל אחד יודע מה זה מוסר. מצווה זה מצווה, גם זה כל אחד יודע. אבל השאלה היא איך מחברים בין מוסר למצווה. איך מחברים אותם ביחד? אדם יכול לעבור את כל ספרי המוסר ולדעת אותם ישר והפוך, ולהתנדנד קדימה ואחורה, וזה לא שווה כלום. זה בלה בלה אחד גדול. ואדם יכול לעשות מצווה זו או אחרת, אבל זה הצגה. איך באמת מחברים את זה ביחד? הנה, יש פרשה באמצע, אומר הרמב"ן, שלא הבאתי אותה. אני יודע, אומר הרמב"ן, שכולנו יודעים לקרוא חומש. אני יודע, אומר הרמב"ן, שברגע שאני אכתוב שדברי המוסר נגמרים בפרק ד' פסוק מ', ואחר כך עוברים למצוות, מיד כל ילד ישאל, רגע, רגע, סליחה, למה מחקת 9 פסוקים? ואז כל אחד ינסה לחפש תשובה. והתשובה היא, 2 מילים, לפני השם. והתשובה היא, נחפש את כל הרעיון של עיר המקלט בכל מקום בתורה, ואז נגלה שהרעיון של עיר המקלט זה להרגיש לפני השם. כשיהודי מרגיש לפני השם, אז המוסר והמצווה באמת מתחברים ביחד. אז הכל מצטרף. הכל פתאום נראה לגמרי אחרת. זה העומק של דברי הרמב"ן. אם כך, זה פלאי פלאי פלאים. לאוזן שומעת ועין רואה. כשמשה רבינו שולח מרגלים, מה הוא אומר עליהם בתחילת ספר דברים בקטע 21? פסוק אב ב', שורה הרביעית. ותקרבו אליי כולכם, ותאמרו נשלחה אנשים לפנינו ויחפירו לנו את הארץ, וישיבו אותנו דבר את הדרך אשר נעלה בה, ואת הערים אשר נבוא עליהם. פסוק שכולנו מכירים, שנראה לנו מאוד פשוט. אבל בואו נקרא אותו עוד פעם. לאט. זה פילי פלאים. ותקרבו אליי כולכם, ותאמרו, נשלחה, עכשיו שימו לב, כדי לעשות קו, אנשים לפנינו, ויחפרו לנו ראשי תיבות, אלול, מה היה חטאם של מרגלים? חטאם של מרגלים היה שהם חשבו שכדי לרשת את הארץ צריך לשלוח כמה אנשים שיבדקו, ייתנו לנו איזה סדר זמנים ולקחנו את זה. לא, לא. את ארץ ישראל לא לוקחים על ידי ששולחים אנשים לפנינו. מי שהולך לפנינו בארץ ישראל זה הקדוש ברוך הוא. כל מדינה אחרת כובשים אותה על פי החיילים שהולכים קדימה. והם עושים את המלחמה. את ארץ ישראל יורשים רק אם מבינים שהקדוש ברוך הוא לפנינו. וכשיוצאים באמת למלחמה בארץ ישראל, מבינים את זה. תאמינו לי, מבינים את זה. פעם אחת עברתי את המלחמה. וכשעוברים מלחמה, כל אחד, גם כשהוא רחוק מאוד מתורה ומצוות, או אחד שהוא מאוד קרוב לתורה ומצוות, ההרגשה היא בדיוק אותו דבר. פתאום הכל מתקלף. ומבינים, מפה נצליח לצאת, רק אם יש בעל הבית. והמילים הראשונות שאומרים כשיוצאים, וחוזרים בריאים, יש אלוהים. וזה לא סלנג, זה באמת הרגשה. זה היה חטאם של מרגלים. הם לא הבינו שאת ארץ ישראל יורשים רק אם מרגישים לפני השם. עדיין נלחמים, אבל מרגישים לפני השם. לכן, כשמשה רבנו שולח עוד פעם מרגלים, שאת זה פחות מכירים, בפרשת חוקת בקטע 22, נאמר, ישב ישראל בארץ האמורי, והשלח משה לרגל את יעזר, וילכדו בנותיה, ויורש את האמורי אשר שם. אז נאמר במדרש, במדרש רבה בקטע 23, אותם מרגלים זריזים היו, אמרו בטוחים אנו בתפילתו של משה, כבר שלח מלאכים מרגלים לשכבר, והביאו תקלה, אנו לא נעשה כן, אלא בקדוש ברוך הוא נאמין ונעשה מלחמה. עשו כן והרגו את האמורי אשר בה. מתי זה היה? ויפנו ויעלו בקטע 24. יש שומרים מלחמת סיחון כדי לעשות קו באלול. המלחמה הראשונה על ארץ ישראל הייתה בחודש אלול. כי מה זה אלול? עינה לידו ושמתי לך. אני, הקדוש ברוך הוא, שמתי לך מקום. אני נותן לך את זה. זאת ארץ ישראל. כך יורשים את הארץ. ולא רק אז, כשנכנסנו בפעם הראשונה, גם כשעזרא ונחמיה נכנסים לארץ, והסיכוי לעמוד מול האויבים הוא אפס, מבחינה מדינית, צבאית. אבל עזרא ונחמיה מתחילים לבנות. בונים את חומת ירושלים. נאמר בנחמיה פרק ד' פרק ו' בקטע 25, הבונים בחומה והנוסעים בסבל עומסים, באחת ידו עושה במלאכה ובאחת מחזיק את השלח, ביד אחד מחזיקים את הרובה, ביד השנייה בונים. מתי זה היה? מתי זה נגמר? ותשלם החומה כדי לעשות קו ב-25 לאלול, ל-52 יום. בחודש אלול גמרו לבנות את חומת ירושלים. כי מי שעולה ומבין שאת ארץ ישראל יורשים לא על פי סטטיסטיקה ולא על פי צורה זו או אחרת, אלא רק אם יש את ההרגשה שלפני השם, אז אפשר לבנות גם את החומה למרות שאין לזה שום סיכוי. ואפשר לרשת את הארץ למרות שנראה שחבל על הזמן. אבל לא חבל. זאת ארץ ישראל. לכן, באה התורה ואומרת, כשיורשים את הארץ, ונכנסים למלחמה, מרגישים באמת לפני השם. הרעיון של עיר מקלט, ידוע לכל. מרגישים לפני השם. כל הבעיה מתחילה, אחרי שכבר ירשו את הארץ, כל אחד קיבל את הבית עם הבקיארד, והוא יושב בשקט, והוא רגוע, איש תחת גפנו ותחת תאנתו, פה יכולה להיות בעיה גדולה. מתחילים לשכוח מי נותן לנו את הכוח לעשות את החיל. מתחילים לשכוח מי בעצם שומר עלינו. אז ברגע זה אומרת התורה, עכשיו תבדילו ערי מקלט. עכשיו על כל איי-ווי, על כל דרך מהירה, תשימו שילוט 20 קילומטר לעיר מקלט זו, 80 קילומטר לעיר מקלט זו. זה לא רק כדי שהרוצח בשגגה ידע לאיפה לרוץ, אלא שכל מי שנוסע בכביש ירגיש, יבין, עיר מקלט זה בעצם גם בשבילי. כמה שאני ארגיש יותר לפני השם, אני יותר בטוח. ואני יכול לעבור עוד שנה ועוד שנה ועוד שנה. ולכן דווקא בגאולה העתידה, לא יהיו הרבה רוצחים, יהיו הרבה פחות. לא יהיו הרבה כאלה שיהרגו בשגגה, יהיו הרבה פחות. אבל בגלל שכולם ירגישו טוב, והכל יהיה נוח, אז יש סיכוי שיתחילו לשכוח. כי כשנוח, אז שוכחים. אז מבדילים עוד ערי מקלט. יהיה עוד שלטים בכל הרחובות על ערי המקלט, כדי שנזכור לשמור על כוח אפשר רק אם מרגישים לפני השם. זה הפרשה. את זה מבקשת התורה ללמד אותם. לכן לעולם, לעולם, הפרשה הראשונה בחודש אלול, פרשת שופטים, שעוסקת בסוגיית ערי המקלט. יותר מזה, ספר במדבר זה סיום התורה. כי ספר דברים זה משנה תורה. הפרשה האחרונה בספר במדבר, שלא דיברו עליה לפני זה, שמופיע בפעם הראשונה, זה ערי המקלט. הנה בפרשת מסעי, בקטע 26. וידבר השם אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל, ואמרת להם, כי אתם עוברים את הירדן, ארץ כנען, והקריתם לכם ערים, ערי מקלט תהיינה לכם, ונע שם הרוצח, מכה נפש בשגגה. אתם רוצים לרשת את הארץ, זה ערי המקלט. הרעיון שלהם, להרגיש לפני השם. אם זה נאמר כל שנה, על אחת כמה וכמה בשנה הזאת, שאנחנו עוברים תקופה קשה מאוד, רק הפיגוע האחרון, פתאום נתן פה איזה פרופורציה, עומק אחר, וללא ספק, הביא להרבה מחשבות אצל כולם, אצל קרובים ואצל רחוקים. פיגוע ממוקד שפוגע בציבור של שומר תורה ומצוות, של ציבור חרדי, הביא הרבה שאלות איתו מצד אחד, והביא הרבה התפעלות מצד שני. יש רחוקים מתורה ומצוות ופתאום אומרים, וואו, תראו איך יהודים מתאבלים. הם לא מאשימים אף אחד אחר. הם רק מנסים לחפש בעצמם מה אנחנו לא בסדר. יש ששואלים איך קורה דבר כזה. אבל ודאי ללא ספק. זה מלמד אותנו, כשהשטן מקבל רשות, אז הוא לא מבדיל בין דם לדם. בין נפש לנפש. כדי להראות לנו דבר אחד. אנחנו ערבים זה לזה. ברית הדמים שלנו, בתוך עמנו, זוהי ברית שהדם של כולנו הוא אותו דם. אנחנו מחוברים אחד לשני. וכשנמצאים בכאלה מצבים, בכאלה אסונות, אלה שקדמו לכם, נותן תחושה קשה מאוד. אבל דווקא בהרגשה, בתחושה הזאת, עמד רבי עקיבא באותו מצב, אולי הרבה יותר קשה. חודש וחצי אחרי חורבן הבית. אין כהן גדול, אין ירושלים, מיליונים נהרגו. אז מה עושים? בא רבי עקיבא ומלמד את העם לא להרים ידיים. כשהיה בית המקדש, נכון, הייתה לנו כפרה, סיר המשתלח, הקורבנות. היום יש לנו יותר מכפרה. היום יש לנו טהרה. מה אמר רבי עקיבא? אשריכם ישראל. לפני מי אתם מתארים? ומי מתאר אתכם? מה זה לפני מי? כשיש בית המקדש, עולים לירושלים. כשאין בית המקדש, יש את כל ארץ ישראל. יש את כל העולם. מה זה? לפני השם. רבי עקיבא משאיר לנו את הכוח הזה, שלפני מי אתם מתארים ומי מתאר אתכם, שזה הכוח הכי גדול שיש. שבעצם הקדוש ברוך הוא נמצא פה, ואנחנו לפניו. כמה שנרגיש יותר לפני השם, נרגיש יותר את הלפני השם תתארו של יום כיפור. ונרגיש יותר את הוסמכתם לפני השם של חג סוכות. זה רבי עקיבא הגדול מלמד אותנו. וזה בידינו. עוד קצת לפני השם. ברור ללא ספק. לא צריך להיות לא נביא ולא בן נביא. שהשנה שלקראתה אנחנו הולכים תהיה שנת הכרעה גדולה מאוד בהרבה דברים. זה מהלך שאפילו עין רגילה רואה את זה. כדי שהדברים יהיו באמת לטובה. מה שמוטל עלינו בחודש הזה, שאנחנו כמעט בפתחו, להבין שאלול, פירוש הדבר, עינה לידו ושמתי לך. יש פה הזדמנות, נוצר פה איזשהו מהלך, איזה מין ערה, שכך קורא לרבנו יונה, לאותם אלה שיושבים בבית האסורים, וחותרים פתאום איזה מערה, טנול, וערב אחד כולם בורחים, ואחד נשאר. מגיע בבוקר שר בית הסוהר ואומר לו, שוטה שבעולם, למה לא ברחת? חודש אלול זה החודש שדרכו אפשר באמת לעבור לשנה הבאה. אם נרגיש לפני השם. אם תמיד אנחנו צריכים את זה, השנה על אחת כמה וכמה. אנחנו ערבים זה לזה. אי אפשר לדעת כמה קצת לפני השם שלנו פה מציל יהודי במקום אחר. כמה מסירות נפש של יהודי בארץ ישראל גורמת לכך שאנחנו נוכל לחיות בנוח. הכל מתחבר ביחד. אנחנו רואים שהכל מתחבר. זה הפרשה. אז אם באמת נחבר את הדברים אלינו בחודש אלול, שהוא המסוגל ביותר לתקן את חטאם של מרגלים, בחודש הזה עשינו את הפעולה הראשונה בארץ ישראל, בחודש הזה עזרא ונחמיה גמרו לבנות את חומת ירושלים, אז מהחודש הזה אנחנו נוכל לצעוד ללפני השם תתארו של יום כיפור, וקודם לכן ונזכרתם לפני השם אלוקיכם של ראש השנה, ולאחר מכן הוסמכתם לפני השם אלוקיכם של חג הסוכות.